טוב, אז איתי היום דוקטור אדי באום, שהיא פסיכותרפיסטית, מומחית לטראומה ופוסט-טראומה, וחברה, חברת לב שהכרתי, אני לא יודעת, לפני שנתיים, כמה זמן זה כבר היה? הכרנו על ספה, ואנשים יכולים לחשוב שזה על ספת הפסיכולוג, וזאת באמת ספת הפסיכולוג, אבל פשוט
כי חיפשתי... שעברה ממני אלייך.
כן, חיפשתי ספה, ואת חיפשת בית טוב לספה של הקליניקה ממש. שלך. והגיע לבית פלפלת, ופשוט במפגש הזה בדלת שבאתי לאסוף, היה שם איזשהו חיבור, שמאז אין, זהו, הלך עלייך.
לו חיבור קוסמי,
חיבור קוסמי, ואז ישבנו ודיברנו איזה פעם אחת, ולא הפסקנו לדבר, וגילינו כל כך הרבה חיבורים בינינו, ועד היום. אז דוקטור אדי באום פה היום, כדי לדבר איתנו על טראומה, חוסן, משפחה, ווואלה, לתת גם תקווה בתוך תקופה שהיא מרגישה לנו לרוב חשוכה. אז נתחיל. אני הדר בן מאיר, בשמי המקצועי גברת פלפלת, עוסקת בהדרכת הורים, יזמית של מרכז מטפלים שנקרא בית פלפלת. אני אימא של, אני אחות של, אני הבת של, אני חברה של, ואני הרבה דברים של. כשהילדים שלי משגעים אותי, אני אומרת להם, אל תשגעו לי את הפילים. ופה הגיע הזמן לדבר על אנשים, יחסים, ילדים והפילים שבחדר. שנתחיל? טוב, אנחנו בפרק מאוד לא שגרתי. אפילו פרק כזה שהחלטנו עליו ממש לפני יומיים. דיברתי איתך, והייתה לנו את ה... רוצה להגיד זכות, אבל את היכולת לבוא ולדבר אל מול אנשים פה בבר, באבן יהודה, ולספר להם על טראומה ופוסט-טראומה, ותכף נדבר על זה, אבל הדבר שאני מרגישה שעולה הרבה בשיח שלי אל מול חברים, אל מול אנשים, אל מול מטופלים, אל מול סתם אנשים ברחוב, זה למה אנחנו פה בכלל? האם להישאר בארץ, ללכת... באותו יום, בבוקר, שלחתי לילד, טוב, אולי תארגן לנו רילוקיישן, נראה לי שזה הזמן. אז הוא אמר לי, זה הקטע כרגע הבוקר, אמרתי לו, כן, בוא ננסה לחשוב על זה. כמובן שאחר הצהריים דברים השתנו, אבל אני מרגישה שאצלי, ביני לבין עצמי, התנודות הן על בסיס שעתי, אני רוצה להיות פה, אני לא רוצה להיות פה, אני צריכה להיות פה, אני לא צריכה להיות פה, אני מועילה שאני פה, כי בתפיסה שלי, מלחמה, עם כל הקושי שבעניין, זה צבא נלחם. אז מה לי כעורף, ומה לילדים שלי? יש לעשות בארץ, למה אני באמת פה? אז כל פעם אני מקבלת תשובות אחרות מאנשים, שהתשובה שכרגע עשתה לי הכי שכל מחבר, זה שאם אנחנו רוצים שהמדינה הזאת תמשיך להתקיים, אז אנחנו צריכים, התפקיד של העורף הוא להמשיך להניע אותה, גם ברמה הכלכלית, וכמובן התמיכה המורלית למדינה, לצבא, לכל מי שלוחם ונמצא באיזושהי דרך בפרונט, מעניין אותי, מה את חושבת, אם את נתקלת בשאלות האלה בינך לבין עצמך, אם את נתקלת אל מול המטופלים.
אז קודם כל, אני חושבת שהשאלה שלך היא, אני לא רק נתקלת בה מול המטופלים, אני נתקלת בה גם ביני לבין עצמי, וזה מעניין, כי אני ממושב בני דרור, פה קרוב אלייך. וגם במושב שלנו, בין החברים, אנחנו קהילה מאוד מאוד מחבקת ומחוברת, ובתוך החברים שלנו היו כאלה שטסו לחול. וזה עורר הרבה שאלות. למה הוא עוזב, ולמה לעזוב עכשיו, בדיוק מה שאת אמרת.
מין שיפוט כזה, מין גם.
בדיוק, ואני חושבת שבתוך השאלה שלך, ואני חושבת שאנחנו, אני מקווה, שנוכל בתוך הפודקאסט הזה לפרק אותה, ולהתייחס לכל מיני רבדים. כי בסופו של דבר, מה שקרה לנו כאן, ובתוך האירוע הטראומטי הזה, שהוא בעצם מחבר בין הטראומה הלאומית לאישית, כמו בכל מצב טראומטי, יש את מי שיפגע, אנחנו מדברים על fight or flight, היום שומעים את זה המון, אז יש את מי שיברח, גם קונקרטית, בשביל להרגיש את המוגנות שלו. קשה לי לדבר על בריחה במובן של חוסר אכפתיות, כי אנשים שגם לא נמצאים פה, ואני מכירה ברמה האישית, גם חברים קרובים שלי, אני לא חושבת שיותר קל להם. אני בכלל לא חושבת שיותר קל להם. להפך, אנחנו עוד מעט נדבר אולי בהמשך על חוסן, ומה זה הביחד, ומה זה הקהילתיות, ומה זה התרומה והעשייה, וכמה היא מחברת, וכמה היא מלכדת, וכמה היא נותנת ביטחון, את אותו ביטחון שכרגע נלקח מאיתנו. אז אני חושבת שאין לזה תשובה חד משמעית, כי בתוך מצב של טראומה, בתוך אירוע שהוא מאיים, יש את מי שישאר או ילחם, יש את מי שיברח, יש בו קשת של תגובות. כששואלים אותי ושאלו אותי, גם מטופלים, גם חברים, גם אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, כאימא לשלושה ילדים, שחשבתי על אחד מהם, שהוא נורא נורא רגיש, הילד הרגיש מדי, שזה אולי גם יעלה היום או בפודקאסט אחר, וחשבתי כמה בשבילו, שהוא כל כך עם אור הדין, והוא כל כך סקרן, והוא כל כך מדמיין הכל, והוא כל כך מפוחן, כמה בשבילו היה כל כך נעים לקום וללכת. יש לנו חברים שנמצאים ביוון או באיטליה, אני לא חושבת שלהורים קל שם, להורים קשה שם המרחק, כמו שאמרתי קודם, אבל הילדים, באיזשהו מובן, לתת להם איזו חוויה אחרת, זה יכול להיות יותר פשוט. אז גם השאלה הזאת היא עברה לי ביני לבין עצמי. אבל בסופו של דבר החלטנו, זה היה כאילו ברור, זו שאלה שעברה, אבל בעצם זה לא באמת שאלה. כי אנחנו נשארים, אני מאלה שנשארים. אבל אני חושבת שהשאלה שלך, אני חושבת שהדבר החשוב פה, זה להיות במצב כרגע שללא שיפוטיות. לעצמנו ולכולם. עכשיו, תמיד יהיה את אלה שישארו, בדיוק כמו שאת אומרת, ויהיו בחזית, ויראו את המקום של עוד יותר עכשיו שליחות, ועוד יותר את המשימתיות ואת העשייה, ושאנחנו צריכים להיות החוסן למי שלא. אבל בתוך זה יהיו גם את אלה שלא יהיו, וזה גם בסדר, ודרך אגב, הם תורמים במקומות אחרים.
נכון.
אני חושבת שנורא חשוב לנו כרגע, זה באמת להיות כל אחד עם עצמו, ולהבין שבתוך טראומה, בתוך משבר, אנחנו חייבים למצוא את המקום לאיזושהי גמישות מחשבתית, ולייצר מצב שאנחנו מקבלים, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, מקבלים גם את עצמנו וגם את האחר יותר. זה כאילו דיסוננס, כי זה יותר קשה, אבל שם אנחנו צריכים לעשות את זה. ואנחנו נדבר על איך עושים את זה, אני חושבת, בהמשך.
אני עוד פעם חוזרת לחוסר שיפוטיות הזאת, כי זה באמת, אין פה שיפוטיות, ובסוף זה נורמלי לשאול את השאלות האלה כל הזמן, נכון, עדי? זה ממש נורמלי, במצב שהוא לא נורמלי. אני אתמול, הבן שלי, שמספר 3, הוא בן 9, הגיע לנו בלילה למיטה, כי הוא פחד, כמובן שאמרתי לו, בוא, ואני אשמח שתתחבק איתי, זה יותר מבוא, בוא, גם אני צריכה אותך.
אנחנו נדבר עוד מעט על החיבוק, נכון. על אוקסיטוצין, על גורמי החוסן.
לגמרי. אז הוא בא ונכנס למיטה, ואז בבוקר, תמיד אני שואל אותם, לא רק בתקופה הזאת, אמרתי לו, גורגור, מה קרה? על מה חלמת? אז הוא אמר לי, וואי, אמא, חלמתי חלום נורא מפחיד, עכשיו את נגנבת ממה שהוא חלם. הוא חלם שהוא הולך עם אח שלו, עם מתן, ועוד חבר, לחולות כזה ליד הבית שלנו, והם שמים מוזיקה. ופתאום באות מפלצות גדולות, נורא נורא מפחידות במילים שלו, נורא נורא מפחידות, ורודפות אחריהם, ואז הוא ברח, ואז הוא התעורר. וסיפרתי את זה לבעלי, ונחרדתי, אמרתי, עכשיו, הוא לא, עד כמה שאני יודעת, שוב, אני כל הזמן ככה דוגמת ושואלת מה, שזה גם משהו שאנחנו אולי נגיע לזה בפרק הזה, כי יש לנו המון מה להגיד.
המון.
אבל אני כל הזמן ברמה האישית דוגמת את הילדים, גם מנסה להקשיב כזה בין המילים, גם רואה את המשחק שלהם, גם כל הזמן מדברת את זה שאם יש משהו שנתקלתם בו ואתם רוצים לשאול את השאלות, אז תשאלו. אני מבטיחה להגיד לכם את האמת. אז אני בודקת כל הזמן, ואני לא חושבת שהוא יודע ספציפית על המסיבה. הוא יודע שיש הרוגים, הוא יודע שיש מלחמה. אני חושבת שהוא מבין, כי הוא ילד גם נורא רגיש, שזה קצת אחר מהמבצעים הקודמים. אבל אני לא חושבת שהוא מכיר את הסיפור, והוא חלם את זה. ואז היום, ואז אתמול, הוא חזר מבית ספר, ומה הוא ניגר? אני מבטיחה להעלות תמונה של זה. מה הוא ניגר? רובה עם כוונת. ואמרתי, וואו, ואז עוד פעם, כאילו, עלתה בי השאלה. וכאילו, ברור לי שאני פה, ואני יודעת שאני פה, אבל העברה בין דורית הזאת של אנחנו צריכים להיות פה, והשאלות הקיומיות האלה, והאם זה נכון, האם זה לא נכון, האם זה משהו שאנחנו, סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו כל כך הרבה שנים, ואולי הגיע הזמן לעצור אותו, זה שאלות שאני באמת שואלת את עצמי על בסיס שעתי. אז בואי נתכנס רגע למה היה פה, מה זה הטראומה הזאת, איך אנחנו באמת בעל כורחנו מייצרים חוסן שוב מהטראומה הזאת, כי אנחנו באמת עם חסין, ואנחנו עם מאוד יצירתי, ואנחנו יודעים, יש הרבה מחקרים שמראים לזה שזה בעקבות החיים שאנחנו חיים.
נכון.
וזה גם משהו שאנחנו מאוד אוהבים בעצמנו, ומתגאים בו כעם. ספרי לנו.
אני, לפני שאני אספר, אני חייבת להתייחס לחלום הזה שאמרת. קודם כל זה מהמם, זה מרגש, זה מפחיד, זה מזעזע, יש בו הכל מהכל. ואני חושבת שאנחנו יושבות פה כאימהות לילדים, וגם כמטפלות בהורים, במתבגרים, את בילדים. ואני חושבת שהמקום הזה שאנחנו בעצם רוצים להגן על הילדים שלנו, כשאנחנו בתוך עצמנו, כמו שאת אומרת, כל רגע לא יודעות...
מעוררים.
מעוררים, ומרגישות חשופות ולא מוגנות בעצמנו. אז איך אנחנו נוכל להגן על הילדים שלנו? ואני חושבת שזה נורא מעניין, כי בחלום שלו היה גם את המפלצות, שהוא ברח מהם, את הפחד, והיה את המוזיקה. וזה מעניין שאת לקחת את המוזיקה למקום של המסיבה.
ממש.
ואני חשבתי על המוזיקה דווקא ממקום שאחד הדברים שאנחנו נדבר עליהם, על החוסן, שאת יודעת שאני מאוד מחבבת את הורמון האוקסיטוצין שנדבר עליו, כי זה בעצם הורמון שמייצר לנו את הרגיעה. ואחד הדברים שאנחנו יודעים, ובעיקר בקרב ילדים, והוא פשוט אינדס את החלום הזה מעולה, לא מודע, זה מוזיקה. מוזיקה מייצרת רגיעה. אני מרגישה שבחלום הזה שלו היו שני כוחות. לא בהכרח המסיבה והזה, כי הוא אולי, כמו שאת אומרת, הוא לא ידע.
אני לקחתי את זה.
יכול להיות שכן. אני רק שמה סימן שיכול להיות שכן. יכול להיות שהוא ידע על המסיבה, ויכול להיות שזה מה שגרם. אבל גם יכול להיות שלצד המפלצות הוא שם איזושהי מוזיקה, הוא חיפש את הדרך שלו בחלום להירגע. אני חושבת שאחד הדברים החשובים בכלל מה שאת אומרת, שהבן שלך משתף אותך, ולזה נגיע. כי זה הדבר הכי חשוב, בכלל בטראומה. אבל בוא נחזור אחורה רגע ונבין, כמו שאת אומרת, מה קרה לנו ומה. עכשיו, אני חושבת שכל הזמן מדברים על טראומה וטראומה ו-PTSD. בוא נעשה קצת סדר רגע במונחים האלה ונבין מה קורה. אז קודם כל, טראומה באמת זה מילה שלקוחה מיוונית, מהמינוח הכירורגי ביוון, שהמשמעות של החבלה. חבלה, פציעה, איזושהי חדירה להגנות הגוף וקריסה. עכשיו, מה שקרה לנו פה זה בעצם, אנחנו בתוך הגבול הדק בין הטראומה הלאומית לטראומה האישית. כי מה קרה לנו פה בשבעה באוקטובר, באותה שבת שחורה? בעצם כולנו הפכנו, גם את, גם אני, גם אנחנו כהורים, הפכנו להיות כמו אם אנחנו מדברות בשפה היום של הורים וילדים, כי זה הפודקאסט שלנו, הפכנו להיות ילדים בלי ההורים שלנו. כי בעצם ההנהגה והביטחון וצהל, מה שאמור לספק לנו את מסגרת ההגנה, קרס, לא היה. וכולנו, כולנו, הרגשנו קריסה וחוסר מוגנות.
יתומים, הרגשתי עם... בלי אמא ואבא.
בדיוק.
ממש, אני ממש זוכרת את השעות הראשונות, הרגשתי, אמרתי, ישבתי מול הטלוויזיה באותו בוקר, והיחיד שהרגשתי ששומר עליי זה דני קושמרו.
בדיוק. כולנו מתאהבות בו עכשיו.
ברור.
אותנו זה לקח אותי, אני לא יודעת בת כמה היית במלחמת המפרץ, אבל נחמן שי, המרגיע הלאומי. אבל זה שונה ממלחמת המפרץ. באמת פה היה משהו שאנחנו ציפינו לאיזושהי הגנה, וההפתעה הזאת גרמה למצב מאוד 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 קשה, בחוסר מוגנות, בזעם הנורא, בכעס, בתחושות מאוד מאוד קשות. עכשיו, אנחנו נמצאים במצב, הרבה מדברים על פוסט-טראומה. אז קודם כל, אנחנו עוד לא בפוסט-טראומה. אנחנו עכשיו בתוך הטראומה האקוטית. יש מונח שנקרא acute stress disorder. זה מה שאנחנו נמצאים בו כרגע. אני חושבת שצריך להבדיל, כי אנחנו כמטפלות, אני יכולה להגיד לך על עצמי, כמי שכל הזמן נמצא בקווי חירום ונותן מענה מהרגע הראשון לילדים ומבוגרים ששהו המון המון שעות בתוך הממדים. לא סתם מדברים הרבה על איזושהי חזרה באסוציאציות לשואה, כי זה ממש בתחושה בטלפונים של חיילי אס-אס במרכאות. אני לא בטוחה, בעיניי זה יותר נורא ויותר גרוע, אבל לא, אולי אנחנו לא מתעסקות בפודקאסט הזה כרגע ובדיבור הזה, אבל גם על זה יש מה לדבר. אבל האסוציאציה והמחשבה היא של באמת שאתה נמצא בתוך הבית שלך ומסתובבים לך חיילים, אתה צריך להיות בשקט. אמאות ששמות, ממש כמו הסיפורי שואה, שמות את הידיים על הפה של הילד שלא ישמעו רעש, ואסור לעשות פיפי ואסור לצאת, וחרדת אימים, זעזוע נוראי.
חרדה קיומית.
קיומית, שהוא בלתי ניתן לעיכול, הוא לא נתפס במצב שיש לנו מדינה ויש לנו צבא שאמור להיות הכי חזק במזרח התיכון. וזה ערער לנו, לי, לך, לכולנו, המון אמונות והמון תפיסות, ובאמת תחושה של חרדה קיומית ומה יהיה איתנו ומה קורה. אפרופו השאלה הראשונה שלך, אם אנחנו יכולים להיות פה, יכולים לגדל פה ילדים, או עדיף להיות במקום אחר. אני חושבת שאת אמרת קודם משהו על תזכרת חוסן ועל המדינה שלנו. ואחד הדברים, ואני יכולה להגיד לך על עצמי, כמי שמטפלת המון שנים בטראומה, אז אני עסוקה המון בצמיחה פוסט-טראומטית. כי באמת מהמקום של טראומה ובזה ניגע, אפשר גם לצמוח. ואנחנו אחת המדינות עם החוסן הכי גבוה, ובכלל רק שתדעי, שמדינת ישראל ברמת האושר שלה, מדורגת מספר 4, זה נכון לדעתי למרץ 23, כנראה עכשיו זה יהיה אחרת, אבל מדינת ישראל מדורגת מספר 4 כמדינת במדרג האושר העולמי. מקום ראשון זה פינלנד, זה מטורף.
לא אמסטרדם? זה לא? שם זה אולי הילדים.
מקום ראשון זה פינלנד, מקום רביעי זה אנחנו. עכשיו השאלה היא כאילו, איך זה יכול להיות? אנחנו נמצאים בתוך ממוקמים מסביבנו אויבים, אנשים שמדינות שרוצות להשמיד אותנו, איך יכול להיות?
יודעים להדחיק ממש טוב, אז אנחנו מאושרים.
אני חושבת, אני לא מסתכלת דווקא על יכול להיות, שגם יש את המנגנונים האלה, דרך אגב, שהם שומרים עלינו.
נכון.
אבל בעיקר, אפרופו, כל מדינת ישראל צמחה מהשואה. אנחנו משואה לתקומה. אנחנו יודעים, תראי מה קרה עכשיו. וזה בדיוק לוקח אותנו למקום של חוסן. מה קרה? במקום שלא הייתה הנהגה, במקום שנשארנו חשופים ועירומים ובצורה הכי, הכי לא בטוחה ונוזלים, תראי מה קרה לעם שלנו. הוא לקח פיקוד. אנשים ירדו דרומה, 100% של גיוס של מילואימניקים, אנשים שבאו יצרו כל מיני חפקים כאלה, אם זה, אני יכולה להגיד לך, במושב הקטן שלנו, של איך, יש לנו אחד שאחרי שהוא קורא לזה מפעל לייצור סנדוויץ'ים לחיילים, כל יום מייצרים סנדוויץ'ים ועוגות, והמון חיבוק לאנשי הדרום, והמון המון תרומה, והמון ביחד, וכמה שיותר תורמים, ואם זה אני יכולה להגיד לך בכל הפורומים שאני נמצאת, אני נדהמת כל רגע שיש פנייה, קופצים עשרות, עדיין, אנחנו ביום 19 למלחמה,
זה מטורף.
קופצים עשרות מטפלים שרוצים לקחת את הפנייה, הכל בהתנדבות, הכל, גם בלילות, אני יכולה להגיד לך גם על עצמי, גם בלילות, יש כאן משהו שהוא מרגש והוא מצמרר במובן החיובי. זה הפתעה, אם אני חושבת על הפתעות נוראיות שהיו בשבעה באוקטובר, ההפתעה הטובה, וזה קשור גם למדרג האושר, זה מה שקורה לנו, הסולידריות, הלכידות, השייכות, האהבה, מה שקורה לנו במצב של מלחמה. עכשיו תראי, זה מעניין, כי הטראומה הזאת התרחשה, הטראומה הלאומית הזאת התרחשה אחרי תקופה ארוכה שאנחנו חלשים ומותשים, אנחנו אחרי קורונה, אנחנו אחרי מצב של הרבה חודשים של כיתוב בעם.
נכון.
אנחנו לא נכנסות כרגע לפוליטיקה, אבל אנחנו מאוד מאוד חלשים, ותראי איזה עוררות מדהימה מתרחשת פה.
ואולי בפרק הבא נדבר על איך אפשר לשמר את הדבר הזה, כי אני גם יש לי קצת חשש. ומה יקרה
לא
אחרי.
לא סתם, זה המון.
אני רואה את כל, אפרופו אוקסיטוצין, אני רואה את כל הדבר הזה, אני מוכירה על כל הדבר הזה, אני מספרת את זה לילדים שלי, אני באמת במידה רבה, זה משהו שהוא מחזיק אותי, כי תכף תדברי גם על המשמעות.
זה גם אותן משפחות שנשארות פה, שאמרתי לך על ההתלבטות שלי, ביני לבין עצמי,
עם הילד. על העורף, על החוזק.
תראי איזה, הרי חוסן, מה זה חוסן בעצם? חוסן זה לא מצב שאנחנו, שהכל סבבה והכל כיף והכל נעים, אנחנו לא מפתחים חוסן ככה. חוסן אנחנו מפתחים במצב שאין שליטה, ואנחנו מייצרים מצב שאנחנו שולטים במצב של שאין שליטה. שאנחנו מגייסים את הכוחות שלנו ומתמודדים עם האתגר, והופכים לחזקים יותר, לחסינים יותר. אני תמיד נותן את הדוגמה של הכדור הזה, הכדור חוסן, שאנחנו מקבצים אותו נורא נורא חזק, לוחצים עליו, אבל הוא מתרחב חזרה. והרי מה קרה לנו פה בעצם בדבר הזה? אולי ניקח למצב של, אולי נבין את זה דרך, אפשר לדבר קצת על מה זה סטרס ומה זה חוסן?
לכי על זה, ברור.
אז בעצם, אם אנחנו מדברים על רגע על סטרס ועל מה שקורה הרי סטרס, יודעים היום, אם מדברים על רפואה מונעת, יודעים שסטרס, אנחנו יודעים כולנו ש85%, שתחשבי כמה זה, 85% מהמחלות נגרמות מסטרס. אם זה סרטן, אם זה מחלות אוטואימוניות, אם זה בעיות גופניות ובמעיים, מיגרנות, רוב המחלות נגרמות מסטרס.
אנחנו כבר שומעים עכשיו על ילדים ומבוגרים, עכשיו שאנחנו כמה, 18-17 ימים אחרי ההתחלה?
19.
הרבה אנשים חולים, ילדים פתאום שמתלוננים על כאבים ברגליים, על כאבי בטן, על כאבי ראש.
ילדים זה המון כאבי בטן, אולי ניגע בילדים, זה המון.
לפעמים צליעה שהיא לא ברורה כזאת.
אצל ילדים, כשלא מדברים איתם, אפרופו שאת מדברת עם הבן שלך על החלום, והוא יכול לפתוח כמה זה משחרר, וכמה כשאנחנו לא מדברים, אז אצל ילדים בעיקר הגוף מדבר. אבל אם נחזור רגע לסטרס, אז קודם כל זה מערכת אבולוציונית עתיקה, שהיא חשובה לנו. אנחנו צריכים את המערכת הזאת, כי מה קורה? אם נדמיין בטבע את החיה או אפילו אותנו, תחשבי שרודף אחרייך נמר, או רודף מישהו אחרייך, את צריכה להיות, פרופו fight or flight, את צריכה להיות במנוסה. מה קורה במצב הזה של סטרס? כדי שאת תוכלי לברוח, ברגע אחד, המוח, המרכז במוח הקדמי, האמיגדלה, במוח הרגשי, לא משנה כרגע, מקבל איזשהו איתות להפריש את הורמוני הסטרס, את הקורטיזול, את האדרנלין. ההורמונים הגדולים האלה הם, 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 הם אחראים על עוד קבוצה נוספת של הורמונים, אבל בעיקרון ההורמונים האלה של הקורטיזון, של הקורטיזול והאדרנלין, מייצרים מצב שאנחנו יכולים להיות במצב של לברוח. מה שקורה באותו רגע, קצב הלב מואץ, השרירים מתקשחים לנו שנוכל לברוח. אנחנו מהירים יותר, אנחנו מופרש אדרנלין, אנחנו צריכים כל הזמן לברוח. ומערכות אחרות, לא מתפקדות כרגע, מערכות שלא צריך אותן. זה בדיוק מה שקורה באבולוציה. זה מצב שהוא טוב, כי אז אנחנו יכולים לתפקד ברמה מאוד מאוד גבוהה. מה קורה בטבע? בטבע, לחיות, הן לא סובלות מאולקוס, הן לא סובלות מסטרס. למה? כי ברגע שהאירוע הטראומטי נגמר, ברגע שהאימה מסתיימת, לחיה יש יכולת, קודם כל היא מנערת את עצמה פיזית, היא זזה פיזית, היא מנערת, היא מוציאה פורקן, היא מפרישה החוצה את הורמוני הסטרס, ואז מה שהיא עושה, הרבה מהחיות הולכות ללקק את העדר. מה זה ללקק את העדר? אפרופו מה שעושים עכשיו בדרום, מה זה התגייסות לא רק בדרום של כולנו, הביחד הזה מפריש, מעלה אל מול ההורמונים של הסטרס, כדי שאנחנו נפחית את הורמוני הסטרס, האדרנלין, הקורטיזול במיוחד, אנחנו צריכים להעלות את הורמוני הרגיעה, את הורמון האוקסיטוצין. הורמון האוקסיטוצין הזה מופרש בביחד הזה. דרך אגב, גם במוזיקה שהבן שלך כנראה שמע בחלום, אולי צריך לשאול אותו כמובן, אנחנו לא יכולים להחליט עבורו, המוזיקה היא מרגיעה. הקשר עין שלי ושלך עכשיו מופרשים הורמונים של אוקסיטוצין. הביחד שלנו, הביחד של הלאום של המדינה, הביחד שלנו עכשיו בבית, ביותר, הביחד הזה מייצר הורמונים של אוקסיטוצין. וככה אנחנו שומרים ומפחיתים את את הורמוני הסטרס שלנו.
אני תמיד אמרתי שאנחנו... למה אנחנו לא פילים? כאילו, למה אנחנו באתנו להיות... אני מתה על פילים, פילים זה לדעתי חיה מופלאה.
צריכה לספר לי על זה פעם.
חיה מופלאה, היא פשוט חיה שאין לה אויבים. האויב היחיד שלה זה קרנף, כי הוא יכול... זה, ופילים, לא פילים, אריות שהרבה פעמים התקפו פיל שהוא חולה, או שהוא לבד, הוא לא מעדר, או פלפילון קטן שאיבד את דרכו. אבל זה חיה כזאת אצילית, וכזאת חכמה, וכזאת משפחתית.
בדיוק, חיות בעדר.
ואני אומרת, למה אנחנו בחרנו להתפתח ולהתפתח, להתפתח? לא יכולנו להישאר איזה יונק.
אבל גם אנחנו מאוד שבטיים, גם אנחנו בעדר, ותראי מה קורה לנו עכשיו. זה אחד הדברים שאני אומרת בקליניקה, זה אחד הדברים שמזכירים את הקורונה. שוב, אני, הקורונה לא הייתה טראומה, אולי נדבר על זה בהקשר אחר, אני רוצה שנתמקד במה שאנחנו פה, אבל אנחנו נמצאים עכשיו במצב מאוד לא פשוט של טראומה, והמקום הזה שאני כן, הסיבה שאני קצת משווה לקורונה, שיש לנו יותר זמן בבית עכשיו. והזמן בבית הזה, עם כל הקושי ועם כל הסטרס, ועוד נדבר על זה, אנחנו יכולים לנצל את זה לחוסן, לביחד הזה, להגביר את ההורמונים האלה של הביחד.
יש קירוב חברתי, לעומת הריחוק חברתי שהיה בקורונה, והוא מאוד מאוד משמעותי.
כשאמרתי לך קודם על, סליחה שאני, כשאמרתי לך קודם על מדינת ישראל, שבמדרג האושר היא מקום רביעי, למה בעצם? בדיוק במובן הזה של התמיכה החברתית, של הביחד, של החירות, זה אחד החלקים שמאפשר לנו גם עכשיו, את יכולה למצמץ ולהגיד איזה חירות, נלקח לנו הביטחון, חירות במובן שתראי איך העם מגויס ועושה במרכאות לא רק מה שבא לו, מה שצריך, לוקח פיקוד ועושה דברים מדהימים, שאין שנית לו, אין דבר כזה בעולם.
גם אם אתה מפחד, אתה מבין שאתה מפחד ואתה נוסע צפונה לשנה הדברים, או דרומה לקטיף, אתה כאילו מפחד וחושש, אבל עדיין אתה עושה את זה. אבל את יודעת, שאלה שאלתה לי עכשיו שאת אמרת, וגם שמעתי אותה מהאנשים שככה, ביקשתי מהם שאלות, מה הם היו רוצים לשמוע. אז דיברנו על מתבגרים בתוך השבטיות הזאת. עכשיו, מתבגרים, יש להם תכונה כזאת להיות בשלהם, ותעזבו אותנו, וכל מה ש...
או שהם צורכים, או שהם משתבללים.
בדיוק, כל מה שחשוב לנו זה אני ועצמי, והראש שלי שיהיה בתוך עצמי, אני לא אדבר במילים לא יפות.
עזבי אותי באמא שלך.
עזבי אותי באמא שלך, זה שוב, זה ביפה. ואנחנו כן רוצים, כהורים, לייצר אצלם כן את התחושה הזו של המשמעות, וכן כן רוצים שהם יתגייסו, אנחנו גם... אני מוצא את עצמי, אתמול ספציפית, מאוד התעצבנתי על המתבגרת שלי, כי אמרתי, אני לא מבינה, את לא רואה, את לא רואה, עכשיו זה משהו שפוגש אותנו גם ביום-יום, את לא רואה שהבית לא מסודר, את לא רואה שאני לחוצה בעבודה, את לא רואה זה, כאילו, מה את, כאילו, תוציא את, כאילו, באמת, תוציא את הראש שלך מהאדמה, ותסתכלי מה קורה מסביבך, וכאילו, חשבתי אחרי זה עם עצמי, אם זה בסדר שהתעצבנתי, לא בסדר שהתעצבנתי, בסדר שיצאתי אליה, לא בסדר שיצאתי אליה, אני תמיד עושה את החשיבה הזאת עם עצמי, ואמרתי גם לאלת בעלי, בסוף היום, זה בסדר, אני מרגישה שזה בסדר, אני מרגישה שהיא הייתה צריכה קצת הניעור הזה, אני מרגישה שבתוך כל המקום הזה שבו בבתים, אנחנו בסוף שחררנו המון את הגבולות, ואפשרנו, והכל זה זכות, 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 זכות שאנחנו קיימים, זכות שאנחנו בריאים, זכות שאתם פה איתנו, זה לא מובן מאליו שאתם פה איתנו, הוקרה על כל הדברים האלה, אתה רוצה לראות עוד מסך, תראה עוד מסך, אתה רוצה לאכול עוד גלידה, רוצה לאכול עכשיו ארוחת בוקר, קריחים נוטל, תוכל, לא משנה, הכל נורא נורא השתחרר, ואני חושבת עכשיו זה זמן מאוד חשוב שבו אנחנו צריכים קצת להחזיר גם את החובות, ואת הדברים שאנחנו כן דורשים מהם, גם בתוך מסגרת הגבולות של הבית, שוב, עם המון מסכימה. המון רגישות, וגם כדי לייצר אצלהם את המשמעות הזאת, ואת היציאה מהשיבלול הזה, כי אני מרגישה שאת השבטיות, היא ספציפית כן תעשה אל מול חברים שלה, היא כן נפגשה המון עם חברים, אחרי הימים, יומיים, שלושה
שהיה. זהו, יש ויש ביניהם.
בדיוק. אז היא ספציפית כן עשתה את זה מעולה, ולי היה חסר שבואי תסתכלי גם לתוך הבית, ובואי תיכנסי גם לתוך השבט הזה, וצ'יפין, מה שנקרא. אבל יש גם הרבה מתבגרים שהם נשארים בהשתבללות, והם עדיין בתוך ההשתבללות, ומצד אחד אנחנו כהורים מרחמים עליו, תכף אני אדבר קצת על הרחמים, מרחמים עליו שהוא לבד, הוא לא יכול להתמודד עם זה, קשה לו עכשיו, הוא עם הסטרס, הוא מתוסכל, זה, נורא משליחים את מה שאנחנו חווים ומאפשרים לו את זה. מצד שני, אנחנו רוצים שהוא גם יהיה, יתהיה לו תחושת משמעות, שהוא גם יהיה חלק מהבית, ושגם יפגוש חברים, ויתען מהמקום השבטי הזה, זה...
אני חושבת ש... את מעלה המון המון נקודות שהן מהותיות, שאני מנסה לחשוב ככה במה להתחיל, אבל אני חושבת שמהדברים שלקחת, קודם כל דיברת על עשייה, על משהו מאוד חשוב. אחד הדברים שאנחנו מדברים על חוסן, גם ברמה הלאומית, אבל ברמה האישית וגם, וגם המשפחתית, זה עשייה, עשייה, עשייה. עשייה נותנת את המקום הזה של המשמעות, היא מייצרת מצב שאנחנו... מול החוסר מס הזה אנחנו מתפקדים ואנחנו לא נכנסים למצב של מצב רוח ירוד ומצב של בדיוק וזה ואנחנו מייצרים מצב של שליטה ובמה שאנחנו בוחרים לעשות. הרי מה קורה עכשיו? עוד מעט אני אתייחס למתבגרת שלך ובכלל למתבגרים. הרי מה קורה עכשיו? מה אנחנו רוצים לייצר? שאנחנו מדברים על לייצר שליטה במצב של אין שליטה, הרי במה אין לנו שליטה? אנחנו לא יודעים בדיוק כמה זמן זה ייקח המצב הזה. אנחנו לא יודעים כמה עוד נאבד. אנחנו לא יודעים מה ההשלכות בדיוק שיהיו כרגע, גם כאנשי מקצוע וגם בכלל. אבל אחד הדברים שאם נחזור לחיות, למה אין חרדות? למה אין סטרס? כי החיה לא חושבת על העתיד. ואנחנו צריכים להתרכז כרגע, ועוד מעט נדבר על המתבגרת שלך, ובכלל אנחנו צריכים להתרכז כמה שיותר בכאן ועכשיו. יש המון כלים של מיינדפולנס, אבל המון כלים בכלל שנותנים היום ביוטיוב ובפודקאסטים, אבל אני חושבת שמה שיכול לחבר בין כולם זה באמת להתייחס לרגע, להיות באיזושהי עשייה, להיות ללא שיפוטיות, כמו השאלה שהתחלנו את הפודקאסטים, אתה תהיה בחול או לא, להיות ללא שיפוטיות עם עצמנו, וגם אם נחזור למצב של המתבגרת שלך, אז למצוא את הגבול העדין, בדיוק מה שאת אומרת, בין מסגרת ושגרה ועשייה, שהיא הכי חשובה במצבים של סטרס. שואלים אותי הורים בקליניקה, ובכלל, גם חברות שמתייעצות, הנה היום הבן שלי חזר ללימודים סוף סוף, שואלים אותי הורים, מה, אבל למה, כאילו, מה יש לחזור ללימודים, או למה לתת לו להיות בכלל בזום עכשיו, כי לא לומדים. נכון, אם ניקח את הזום, בזום לא לומדים הרבה. אבל זה לא משנה. מה שחשוב זה הסדר יום שהוא קם בבוקר, הוא מצחצח שיניים, הוא מתלבש, הוא נכנס לזום, הוא רואה אם אנחנו מדברות על הביחד ואוקסיטוצין והמגע והקשר, הוא רואה את החברים שלו, וזה לא משנה אם יש הפרעות בכיתה, וזה לא משנה אם לא למדו שום דבר.
נכון.
הערך של זה הוא אדיר. בתוך מצב של בלגן וכאוס וטראומה, השגרה היא הכי חשובה. הכי חשובה. אבל ממה שאת אומרת, לצד השגרה, וזה הגבול העדין, וזה מדהים איך את עושה את זה כאימא, שאת מתבוננת, אנחנו צריכים למצוא את הגבול העדין כרגע בין השגרה, בין העשייה שהיא סופר חשובה ונותנת כוח ונותנת חוסן, אמרנו, גם ברמה הלאומית וגם ברמה האישית, ולצד זה למצוא את הגמישות, ולהכיר ביכולת ובאי יכולת של הילדים שלנו. דרך אגב, עוד מעט נדבר גם בעלים שלנו, גם בזוגיות, כי בסופו של דבר, תראי, בסופו של דבר יש כל מיני, יש לנו כל מיני טיפוסים. ומה קורה במצב טראומה? אתה בעצם מקצין את החלק האישיותי שלך, את הדרך התמודדות שלך. אז יש את הטיפוסים שהם נורא פיזיים עכשיו, אוקיי? זה אלה שעכשיו עושים המון ספורט ומראטונים ועושים את כאלה בשביל, מדברים על הגוף שלהם ועל מדייקים את עצמם גופנית.
לעולם לא קרה לי, הלוואי שזה יקרה.
כן. דרך אגב, יש את ההפוכים, את הרגשיים, שזה יותר אכילה רגשית.
אני שם.
אני רציתי להגיד שזה אנחנו, לא דווקא בגלל האכילה הרגשית, אבל כן, הרגשיים זה אנשי הטיפול בדרך כלל. אנחנו דרך הדיבור, דרך זה שואלים אותי, איך את מקשיבה לכל כך הרבה זוועות כל הזמן? אז אחד הדברים שאפרופו חוסן ושליטה, אני אומרת, והרבה מדברים על זה עכשיו, ואני נורא נורא שמחה, שהרי אנחנו צריכים להגביר את מה שבשליטה שלנו, בדיוק את אם אנחנו מדברות על הביחד, והמשפחתיות, ואת מה שעושה לנו טוב, ואת האמונות שלנו, ולהפחית את מה שמייצר לנו סטרס. אחד הדברים שאנחנו חייבים להפחית, זה הטלוויזיה והתקשורת. הטלוויזיה והתקשורת, זה להיות כל הזמן, יש מושג שנקרא טראומטיזציה משנית. כשאת דיברת על הילד שלך עם החלום, אז את יודעת, הרבה פעמים ילדים, וגם מבוגרים, וגם חולמים חלומות, בלי שהיינו בתוך שדה הקרב, בלי שהיינו בדרום, בלי שהיינו...
אתה תמודע.
בדיוק, בדיוק, הלא מודע נמצא שם, ואז אנחנו, ומעבר התת מודע, אנחנו שומעים וניזונים, והטלוויזיה והתקשורת, תראי, המסר בתקשורת, והוא לא מסר, זה לא מסרים עמוקים, זה מסר יותר שטחי וחזרתי, שחוזר על עצמו שוב ושוב, וזה כל הזמן מנות להיות כל הזמן בסטרס, כל הזמן תחשבים, אני דיברתי על 85% מהמחלות שנגרמות מסטרס, אז להיות בטלוויזיה כל הזמן, זה להיות כל הזמן בסטרס. זוכרת שאמרתי על החיות למה אין להם סטרס? כי נגמרת הסכנה, זהו נגמר, הם עברו את זה. אנחנו נמצאים שם. עכשיו, מעבר לזה שאנחנו כל הזמן, ואם אני מדברת על שליטה שלנו, על חוסן, זה לסגור את הטלוויזיה. עכשיו,
הטלוויזיה זה עוד קל, הטלפון. אני מצאתי את עצמי בימים הראשונים, עוברת מ-Ynet, ל-N12, לפייסבוק, לאינסטגרם, כל מקום לחפש משהו אחר שיעלה לי, תכניס אותי.
ואסור לנו, תראי, יש פה שני כוחות, בין יצר הסקרנות, ומעבר לסקרנות אנחנו גם עם שתרבותית, אנחנו רבועים, ההוויה שלנו קשורה לאשמה, פה שואה, והאשמה היא, מה אני עכשיו יהיה בבית ואני אשמע לי מוזיקה או שעשה דברים אחרים, כששמה הם בתוך התופת, כשיש הורים שאיבדו את הילדים שלהם, שיש נערים ונערות וסקנים וקשישים חטופים, איך אני מעיזה בכלל? אבל זה בדיוק החוסן, זה בדיוק המקום שאני חייבת להיות במצב שאני העמוד שדרה והחוסן הלאומי, כי יש כאלה עכשיו שהם חלשים, שהם קרסו. וכששואלים אותי, איך את שומעת כל כך הרבה זוועות? ותאמיני לי, אדר, אני שומעת...
אני יודעת.
המון זוועות, אבל אני רוצה להגיד, אני לא שומעת טלוויזיה, אני לא מקשיבה לטלוויזיה, אולי מעט פרשנים בסוף, אבל ממש לא, וזה שונה. כי כשאני שומעת את הכל של אותה נפגע או נפגעת חרדה או טראומה אובדנית שרוצה למות, ואת כל הכאב הזה, קודם כל אם אנחנו דברות על אוקסיטוצין שוב, אני שומעת את הקול שלה, אני בשבילה, ואני נמצאת העמוד, אני העמוד שדרה שלה, אני מתמלאת במשמעות. אנחנו, אולי אפשר להזכיר פה את ויקטור פרנקל? על האדם מחפש משמעות. ויקטור פרנקל היה ניצול אושוויץ. בתוך אושוויץ, על פתקים שהוא מצא שם, הוא כתב את התיאוריה שלו של הביבליותרפיה, תיאוריה טיפולית שהוא קיבץ אותה בתוך ספר של האדם מחפש משמעות, שהוא דיבר על המשמעות כמקור למחיה, כך יוצא מהטראומה. מי שלא הייתה לו משמעות, מי שלא מצא את עצמו, זה אותם מוזלמנים שהלכו ונעלמו ומתו. זה המקום של החוסן, וכשאני מדברת עם אותם נפגעים, זה לא כמו לשמוע בטלוויזיה. כי כשאני עמוד שדרה, כשאני יכולה לדבר איתם על תקווה, כשאני יכולה לדבר איתם על כוחות, יודעת, דיברתי עם אחת, ועולה לי, תראי, עולה לי חיוך. עולה לי חיוך, כי דיברתי, למניח, עם אחת צעירונת, אחת מהמסיבה, באותו, ביום שבת, ביום שבת, כשהם היו שם באיזה נקודת איסוף, אמרתי לה להסתכל בטלפון, ו... חברה נהרגה, ואני לא צריכה להגיד לך מה היא ראתה שם, והיא ברחה, היא הייתה קודם כל ברכב שלה, ואז כשהיא ראתה את המחבלים, היא יצאה מהרכב וברחה, והסתבר שבחורה הזאת, שאף פעם לא עשתה ספורט, בדיוק כמו שאת אמרת, אני לא עושה ספורט או משהו כזה, 30 קילומטר היא רצה והלכה.
זה מטורף.
עכשיו אמרתי לה, תקשיבי, עוד 12 קילומטר את במרתון, את מבינה את זה? עכשיו בתוך התופת אנחנו נקראות מצחוק. עוד 12 קילומטר את עושה מרתון. מי שומע על כזה דבר?
נכון.
בתוך השיחות...
עזרת לה עם הנרטיב.
בדיוק. נגעת, את נוגעת, את בדיוק מעלה המון אסוציאציות חשובות, כי מה קורה בטראומה? נוצר פה שבר, מה קורה לזיכרון הטראומטי? נוצר שבר ברצף של הזיכרונות. הרי יש לנו המון זיכרונות קשים בחיים, ובכלל זיכרונות, והם נכנסים לתוך מגירות במוח שלנו של הזיכרון. לזיכרון טראומטי, שהוא כל כך קשה לעיכול, הוא יוצר שבר, הוא לא מצליח... להיכנס לתוך רצף החשיבה, ואז מה אנחנו מקבלים? כל הזמן חזרתיות, איזשהו זיכרון רפטטיבי, מה שאנחנו קוראים לו בקליניקה, מחשבות תורדניות, חרדה, מחשבות מעגליות, זה מה שקורה. אז מה אנחנו עושים כשאנחנו, נכון אמרתי לך קודם על מצב אקוטי, על איזשהו, על טראומה אקוטית, מה אנחנו, מה אני עושה, מה אנחנו אנשי הטיפול בטראומה עושים? קודם כל מאפשרים את כל הסיפור. אני יכולה לדבר גם שעה וחצי, שעה ועשרים, עם נפגעת של חרדה מהדרום, כי חשוב לי לשמוע, היה לשמוע מהרגע הראשון מה קרה לה, מיום שישי בלילה, מיום שבת בבוקר. חשוב לי לא רק שאני אשמע, שהיא תשמע.
שהיא תשמע, בדיוק.
שהיא תייצר את הנרטיב, זה בדיוק זה, שיהיה לו התחלה, אמצע וסוף. Mm-hmm. כי הטראומה קטעה את זה. ואנחנו רוצים שיהיה סיפור, וגם לא רק סיפור, בסיפור הזה, בתוך הטראומה יש המון כוחות, שאנשים בכלל לא מודעים. את יודעת שילדים הפכו באותו רגע להורים. ילדים שההורים שלהם נרצחו ונהיו שם, נשארו בדלת, והיו צריכים לטפל בילדים הקטנים שלהם.
ילד התחבו בארונות.
התחבו, בדיוק. והיו צריכים להיות בשקט. את יודעת מה זה? ילד שרק רוצה לילל ולבכות, וצריך לעצור את עצמם כי הוא מפחד שעוד מחבל יגיע. זה כוחות שאין לתאר, שלא אני ולא את יכולת לדמיין את זה.
נכון.
אז בתוך הטראומה, בתוך התופת, יש גם כוחות.
נכון.
ואני חושבת שכשאת דיברת על, על המשפחתיות ועל ההורות ועל על הבת שלך, כי בעצם כולנו, כשאנחנו בבית, אנחנו נתקלים, אם דיברתי על דפוסים, נכון שיש את הדפוס, אמרנו, אז יש את הרציונלי. מזה התחלנו, מזה גלשתי. ויש את הפיזי, ויש את הרגיש, שזה כמונו. ויש את היצירתי, את זה שיכול לכתוב שירים עכשיו, או גרפיטי, או לצייר ציורים. אז יש כל מיני דפוסים. והתפקיד שלנו בין לנתב אותם לחוסן הזה, ללקחת שליטה ולהגביר להם את התפקיד הזה, נניח אם אותה ילדה יצירתית, אז היא תכין מדבקות וברכות לחיילים ונשים את זה ותכין עוגות. אז לייצר מצב של לדחוף אותה לעשייה, אבל כמו שאמרת, לצד זה אנחנו רוצים את הגמישות, ואנחנו רוצים להיות בלי שיפוטיות ולתת מקום של הרבה יותר רוח וחמלה. ואת הזכרת קודם את המילה רחמים.
נכון.
ואני חושבת שאחד הדברים שהם, אני כל פעם אומרת הכי חשוב, אבל זה שוב, זה באמת דברים שהם כל כך חשובים, אז אולי
או,
לא...
או הכי גרוע לעשות.
אוקיי, זה לרחם.
בבקשה.
כי הנטייה הטבעית שלנו היא לרחם, אבל הבעיה היא ברחמים שאנחנו מחלישים. כואב לי על כל ילד, ילדה, נערה, אישה, אני לא יכולה לדמיין, בא לי למות, גם בטלפון שאני מדברת איתם, אני לא מרחמת עליהם, אני כואבת את הכאב. זה בדיוק העניין שאנחנו יכולות, שאנחנו
אמפתית.
בדיוק, להרגיש אמפתיה, להגביר את התחושות של החמלה, של להבין את הכאב של האחר, אבל ללא שיפוטיות וללא רחמים. כי מה קורה ברחמים? כשאנחנו מרחמים, אנחנו מחלישים.
אנחנו מחלישים, הם לא מבינים את הכוחות שלהם, אנחנו לא מבינים את הכוחות שלנו. תחושת מסוגלות, שאני מרחמת, אז אני בעצם אומרת, אתה לא מסוגל, אז אני מרחמת עליך. אני עכשיו חושבת על זה של רחמים זה רחם, כאילו אני צריכה להכניס אותך, אני צריכה לעשות בשבילך.
לגמרי, לגמרי.
זה ממש זה, ו...
ולכן כשהורים אומרים לי, או כש... גם הילד שלי אמר לי, אמא, לא עושים שום דבר בזום, אני לא עושה שום דבר, אני לא רוצה... אין דבר כזה. אתה הולך ואתה עושה. אנחנו חייבים, זה החוסן. תראי, אנחנו המודל של הילדים שלנו, מי כמוך יודעת. עכשיו, זה לא בהכרח במה שאנחנו גם אומרים, זה גם במה שאנחנו עושים. אולי
זה,
יותר
זה
במה
יותר.
שאנחנו עושים, בדיוק.
חד וחלק.
אפרופו שאני מדברת על, על שליטה בזה שאני לא רואה טלוויזיה, למה אצלי בבית הילדים לא מחברים לטלוויזיה? כי אני מודל בזה. אני לא יכולה לראות בעצמי טלוויזיה ולהיות בתוך התופת ולהגיד לילדים, אני לא מרשה לכם להתחבר לאינסטגרם או דברים כאלה. אני לא יכולה. זה מייצר דיסוננס. האמת היא, זה גם מגוחך. אנחנו לא יכולים לחנך ככה. זה כמו אותו הורה שיגיד לילד, אני לא מרשה לך להרביץ. אני ראיתי את זה הרבה פעמים בגינות והיא נותנת לו...
או תפסיק לצעוק!
בדיוק. אנחנו לא יכולים לייצר מצב כזה, באמת, או זה לא יקרה. אז במובן הזה, אנחנו המודל שם, ואנחנו חייבים להיות מודל חזק עכשיו יותר מתמיד. החזק הזה, זה לא אומר, כמו שאתה אומרת, זה לא אומר שאין חלומות מפחידים, זה לא אומר שאין בכי, זה לא אומר שאין כאב.
זה לא אומר שאתה לא מחובר.
אתה מחובר יותר.
בדיוק.
אתה גמיש יותר, אתה רך יותר, אבל בתוך מסגרת, שאני לא מבטרת לך. יותר מתמיד. אתה תעשה מה שצריך.
בדיוק.
תראו איך כולם עכשיו עושים ובעשייה, אתה תיכנס לסוג של עשייה. אז הבת שלי אחת הכינה עוגות, והבן שלי אחד היה בכתיף וכתף, כי אין תאילנדים במושב שיקטפו. זה לא משנה מה. וזה בדיוק מה שאני אומרת כאימא. כל אחד שיעשה משהו, מה שאתם רוצים.
נכון.
ויש את מי שאתה רוצה, תסדר את המדיח בבית.
נכון.
תעשה מה שאתה יכול. נכון. תעזור לי. תעזור לי ולאבא עכשיו. זה בדיוק המקום הזה.
נכון. אני, היו פה המון דברים שאמרת שככה זרקו אותי, אז אחד, דיברת על הגמישות הזאת, ואת יודעת, תמיד שאנחנו מדברים על גבולות, ריגרדלס, התקופה שאותה אנחנו חווים, אנחנו יודעים שכשיש גבולות, אז אפשר להיות גמישים. אבל כשאין גבולות, אז יש כאוס.
בדיוק.
אז גם אם אנחנו מרגישים בבית, גם אם אתם מרגישים בבית, שהגבולות התמוססו ויש כאוס, זה הזמן להחזיר אותם, אבל להבין שהגבולות זה לא עשה ואל תעשה, ואני לא עכשיו אכנס לעולם הגבולות.
הנה, תראי מה קרה בתוך הטראומה הזאת. הגבולות נפרצו, תרתי משמע, איך הם חדרו אנשי החמאס, אבל בכלל, הגבולות של ההגנה, של מערך צהל,
נכון.
אבל מה קרה במקביל? הגבולות אחרים התקיימו,
נכון.
בזכות העם שלנו,
נכון.
בזכות העשייה,
נכון.
בזכות
נכון.
האנשים,
נכון.
בזכות האזרחים.
אז שווה לקחת את זה גם לבית ולהבין את המקום הזה בין גבולות לבין גמישות. אז לצורך העניין, אפילו בדברים הקטנים, גם, אתה יודע, אנחנו מדברות הרבה פעמים על משמעות לעשות לצורך מה שקורה, אבל גם להיות בבית, בתור מתבגר, ולקפל כביסה, או להכין ארוחת צהריים.
והזדמנות לביחד, אדם, הכי ביחד.
הכי ביחד, גם הדברים, אני אומרת, גם הדברים האלה, זה יוצק משמעות, כי אתה עוזר לצורך העניין לאבא ואמא שעובדים ועושים, ואתה בעצם מאפשר להם את הדבר הזה. אז הגבולות יחד עם הגמישות, זה דבר אחד שככה היה לי חשוב. דיברת גם על המקום הזה שיש לנו את הבושה הזאת, לחזור לשגרה, ללכת לשתות קפה, לשתות יין עם חברה, לצאת לתל אביב, או לא לתל אביב, לא משנה, לאיזשהו בר, כאילו לצאת מהבית, זה באמת מקום שאני פוגשת אותו גם הרבה, גם ביני לבין עצמי, וגם אל מול חברים, כי לא נעים.
מה,
כאילו,
אנחנו מה, עשינו עכשיו... את השיח שלנו, את ההרצאה שלנו ביחד, נכון, בחצר יין, באבן,
נכון,
יהודה.
נכון.
שתהיינו כוס יין.
למה, מה הייתה המחשבה של טל, הבעלים של החצר יין, להרצאה? הוא אמר, אני רוצה לגרום לאנשים לצאת להתעברר קצת, אבל אני רוצה שתהיה להם משמעות לזה. ולכן אני אביא הרצאה, בדיוק. שהיא תגרום להם להרגיש פחות מבוישים, אבל יחד עם זאת הם יצליחו לצאת ולשתות היין. אז זה מחשבה לדעתי גאונית. ודבר נוסף שככה דיברת עליו, על הנרטיב, ואני חושבת שזה גם מתחבר לעניין של המסכים, זה כשאנחנו כל הזמן במסכים, אז אנחנו לא מאפשרים לעצמנו גם לספר לעצמנו את הנרטיב שהוא שומר עלינו, שהוא מדויק לנו, והילדים שלנו גם כל הזמן הנרטיב שלהם משתנה. אז נכון. הנרטיב הזה, וזה מדברים המון, ואני לא יודעת, אולי מדברים את זה יותר בעולם הטיפולי, ואולי פחות אנשים, ואולי זה
בעולם הטראומה, שהוא... המילה נרטיב מאוד,
נכון,
מאוד משמעותי.
אבל אני חושבת שזה מאוד חשוב לאנשים שישמעו את הפודקאסט, כשזה לא מטפלים. שהבינו כמה הנרטיב הזה חשוב, וגם כלפי ילדים. אפילו ילד, לא עלינו, שאיבד את אבא שלו, או משהו דומה, אנחנו נרצה לספר לו נרטיב. ברור, כדי שהוא ידע מה קורה, שיהיה לו סדר בינו לבין עצמו. הגיעו אנשים רעים, הרגו את אבא, יש לנו צבא ששומר עלינו, אנחנו חזקים, יש לנו כוח, אנחנו נצליח. אנחנו נרצה לספר את הנרטיב ונרצה לחזור עליו, כשהם כל הזמן במסכים ובתקשורת ורואים, שומעים מאיתנו בזה, זה כל הזמן משנה להם את הנרטיב, וזה יוצר המון חוסר ביטחון בתוך סיטואציה, נכון, שהיא גם ככה חסרת שליטה וחסרת ביטחון.
אני חושבת שזה אחד הדברים שעולים המון המון עכשיו בקליניקה, ובכלל גם אצל אנשי חינוך, ולא רק אנשי טיפול, של באמת מה להגיד ולמי ואיך להגיד. אני חושבת כמו שהתחלנו את הפודקאסט, שבאמת על ללא שיפוטיות, ושנמצא את המקום גם כהורים, להתאים את השיח, לא רק לגיל של הילד, אלא גם לזהות למי הילד. זה נכון שבקווים כלליים, אנחנו, שוב, חשוב לנו לדבר את הדברים, כי הדיבור והשיח, הם אחד הדברים שמונעים, מתגובת החרדה והסטרס. זה מזכיר לי את הנושא של בניצולי שואה, את קשר השתיקה. הרי מה קרה בין הדור הראשון ולדור השני? נכון. למה הדור השני סבל מכל כך הרבה בעיות גופניות והמון מחלות, ויש על זה המון 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 מחקרים של הדור השני וטראומטיזציה משנית. כי מה שהיה שם הכי, מה שאפיין את הקשר זה קשר השתיקה. מה זה קשר השתיקה? שבעצם רוב הדור הראשון לא דיבר עם הדור השני. מתי התחילו לדבר? זה עם הדור השלישי, עם עבודות שורשים. אז נפרץ קשר השתיקה הזו והתחילו לדבר. כי הדור השלישי, הילדים האלה, בני 12, אני לא זוכרת מתי עושים עבודות שורשים, הילדים נדמה לי בגיל 12, שאלו את מה שההורים שלהם לא העיזו לשאול, את מה שהדור השני לא העיז לשאול את הדור הראשון. כי מה בעצם קורה? אנחנו חושבים, גם עכשיו, ומה קורה במצב של טראומה? אנחנו אומרים לעצמנו, נראה לך שאני אדבר איתו על מה שקרה? נראה לך שאני אספר את הזוועות? אני רוצה להגן עליו, אני רוצה לשמור עליו. גם אני כאשת טיפול מומחית בטראומה, גם שמדברים איתי בטלפון, גם אפילו אנשים בקליניקה אמרו, לא נעים לי לדבר עכשיו, אני לא רוצה לדבר, אני לא רוצה לשתף בזוועות, אני לא... שאני הרי, זאת המטרה.
נכון.
החשש הזה לדבר מייצר מצב שכשאנחנו לא מדברים על הדברים, הגוף מדבר. ואז מתחילים המחושים הגופניים, והפסיכוסומטיה, והתחלואה הגופנית. חשוב לדבר, בכל גיל, בכל מצב. חשוב לדבר כדי לייצר מצב, לפרוק את העול, את הנטל. זה עול, הטראומה הזאת, הזוועות האלה, זה נטל על המוח, נטל נפשי, שאי אפשר לתאר אותו. אבל, כמו שאנחנו מדברות על מסגרת לצד גמישות, כמובן שבתוך השיח אנחנו נתאים אותו לגיל הילדים. עם המתבגרים אנחנו נדבר יותר ברור. ועם הילדים הקטנים, קטנים, קטנים, אנחנו נגיד כמו בגן, שיש פה אחד זורק על השני חפצים, אז יש פה מדינה שזורקת עלינו, אנחנו זורקים עליה, ואחד זורק על השני, וכמו שהגננת עושה סדר, יש מי שיעשה סדר. אנחנו נהיה יצירתיים בדיבור הכי עדין, אבל אנחנו ניתן להם תחושה שמשהו קורה, שיש כאן קושי, שיש פה מצב לא נעים, ואנחנו, אמא ואבא, שומרים עליהם. אבל בתוך הדבר הזה, וכמובן, כמו שאמרתי, הם מתבגרים יותר, אבל בתוך הדבר הזה נורא חשוב, שאנחנו נמצא כהורים ונזהה עם מי לדבר יותר ופחות דרך אגב, זה אותו דבר גם בהקשר של התקשורת והאינסטגרם. כי אני אגיד לך אפילו על עצמי, שיש לי 3 ילדים, בת 16, בן 13.5 ו-11.5. והילד בן 13.5, בדיוק בימים האחרונים, אנחנו ניתקנו לו את האינסטגרם כשהתחילה המלחמה, וגם בבית, כמו שאמרתי לך, אנחנו ממש 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 נמנעים לראות חדשות, ממש כמעט ולא, הטלוויזיה כמעט לא דולקת. וביומיים האחרונים הוא ממש ביקש. ואני ראיתי, וגם אמרתי לבעלי, שזה מאוד מאוד חשוב לו.
זה דרכי תקשורת שלהם.
לדבר עם, עם החברים שלו. ועמדנו את זה בסוג של תנאים, ומה כן לראות ומה לא לראות. וגם הסברתי לו, אמרתי, אתה יודע, כפיר קוראים לו, כפירוש, זה לא רק העניין של זוועות שלא תראה. כלומר, אם אני לא אראה דברים מפחידים, אמרתי, אתה יודע, זה לא רק הזוועות. יש עכשיו המון כאב. יש המון דברים שאני לא רוצה שתראה גם כאב. אבא של זה, או אמא של... הוא מאוד הבין את זה, והוא הבין שהמטרה שלי לשמור עליו, ושאני רוצה לייצר בו אמון.
נכון.
אני ארצה, אני אתן לו, נתנו לו את האישור באינסטגרם, אנחנו נראה, אנחנו עוקבים אחרי מה הוא רואה ומה לא, וככה מגבירים את האמון ואת החוסן, וזה גם מחזיר לשאלה שהתחלנו, מה זה חוסן והאם לברוח מפה או לא. אז להיות פה, ולהיות ביחד, ולאפשר את הגמישות, ולאפשר ולהצמיח אמון במשפחה, ויש לנו עכשיו אדר יותר הזדמנות לביחד, אפילו יותר פניות לייצר מצב של תהליכי חינוך, שביום יום כשאנחנו עמוסים וטרודים ועסוקים בדברים אחרים, אנחנו לא פנויים עליהם.
נכון, נכון, זה
הזדמנות. אנחנו יכולים לשים דגש על דברים מאוד מאוד משמעותיים עכשיו.
מסכימה. אמרת על הקשר שתיקה, זה סבתא שלי הייתה ניצולת שואה, ואימא שלי היא דור שני, זה חבר אותי מהמקום הזה, שכשאבא שלי נפטר לפני 7 שנים, אז גם לי היה קשה לדבר על זה. על התחושות שלי, על מה קורה איתי, לדבר עליו בכלל, לדעתי בשנה, שנתיים, 3 הראשונות, אבל זה לקח אותי יותר מזה לקשר שתיקה שעלול להיווצר עכשיו, בימים האלה, ופה אני רוצה פנייה להורים, ולהגיד להם, אפרופו רחמים, וחשיבה שהילדים שלנו לא מסוגלים להתמודד עם דברים, אז נכון, אנחנו לא נראה להם את הזוועות, ואנחנו לא נספר להם את הזוועות, ואנחנו לא נכניס להם מידע שהוא לא חיוני עבורם.
נכון.
אבל אנחנו נאפשר להם, הם בסוף חלק מזה. הם בסוף, תדעת, הורים פונים אליי, ואומרים לי, מה, אבל עכשיו הם חוזרים למסגרות, וכל המעטפת הזאת שאנחנו שמרנו עליהם, שלא ידעו, שלא ישמעו, שלא ידעו על המסיבה, שלא ידעו על החטופים, שלא ידעו... פתאום הכל נפרץ, אנחנו לא יודעים איפה הם ישמעו את זה. הם ישמרו את המורים מדברים. ואנחנו לא יכולים לשפוט את המורים. הם גם עורף, הם גם מורים, הם גם קשה להם.
יותר מזה, אבל... אנחנו רוצים שהם ישמעו מאיתנו, ולא חלקיקי פיסות אינפורמציה מהתקשורת, שומעים רצח, שומעים זוועה, ואז הפנטזיה, אפרופו החלומות של הילדים, הפנטזיה והמוח מייצר מצב שהוא מנסה לתת הסבר למה שאין הסבר, ואנחנו רוצים שאנחנו ההורים נסביר. הרי הם עושים, עכשיו הם עושים נניח ברכות לחיילים, אנחנו רוצים להסביר מה קורה. אנחנו רוצים להסביר. כל אחד בכמה שהוא יכול, אבל אנחנו רוצים.
אני אתן דוגמה, למשל, באבן יהודה שמו שלטים של יש פה כמה שנהרגו חלק מהמסיבה, וחייל שנהרג, ושמו שלטים שלהם לזכרם, אבל באמת שמו עם רקע כזה יפה ולזכרם, והילדים ישר שאלו, אז לא אמרתי לקטנים, הם נהרגו במסיבה, רצחו אותם בברוטליות.
בדיוק.
אבל הסברתי להם, זה חיילים שנהרגו במלחמה עכשיו. וזה משהו שהוא שם, הם חלק, הם חווים את זה, הם יודעים את זה, הם מרגישים את זה, והקשר שתיקה הזה, אסור שהוא יקרה עכשיו. אם יש משהו שאנחנו צריכים, אם יש אותי, יש המון השוואות, ויש אנשים שיותר מתרעמים על זה ופחות, ולא ניכנס לזה, אבל בהשוואה לשואה, הקשר שתיקה זה משהו שאנחנו ממש חייבים ללמוד לא לעשות את זה, כדי לתת לילדים את האופציה לשאול שאלות גם כשהן קשות. כשהיינו בהרצאה השבוע, אז השוויתי את זה לזה, שילדים באים ושואלים אותנו איך ילדים באים לעולם, או מה זה סקס, או כל מיני דברים שהם שמים אותנו בחוסר נוחות כזה, כן. ואנחנו אומרים, טוב, דבר על זה אחרי זה, תשאל את סבתא, תשאל את זה, כאילו הכל רק כדי לא לענות. פה, להפך, אנחנו צריכים לתת להם את התחושה שהם יכולים לשאול שאלות, שגם הם יכולים לשאול שאלות קשות, וגם אנחנו חסינים, ומסוגלים, ויכולים לענות להם, ואנחנו יכולים להגיד להם, תשמע, זה מאוד עצוב לי לספר את זה, אבל זאת הסיטואציה. וזה בסדר, זה מראה להם שאפשר לדבר על דברים. זה אומר להם שנכון, יש דברים גם קשים בחיים, שאנחנו, אני אמרתי לבת שלי, קשה לי עם זה שאני לא, שלא הצלחנו כהורים.
הם יכולים לראות אותנו בוכים ועצובים, יכולים וזקוקים.
לא הצלחנו כהורים לחסוך מכם את הדבר הזה, אבל, ואז היא אמרה לי, אבל אמא, גם את גדלת ככה. בידי. ואמרתי לה, נכון.
ואנחנו לא... מספרים להם עכשיו על מלחמת המפרץ, קצת אנחנו מספרים להם ממקום לא של לאורי חרדה, של... אלא חלק מההיסטוריה מה, שאנחנו נפלים וקמים.
מלא קליק במלחמת המפרץ.
בדיוק.
ואני, ואימא שלי אומרת שהיא גם רצתה לברוח מהארץ וזה, ווואלה, אני לא זוכרת את הסטרס הזה שלה. אני זוכרת שהיינו ביחד, הייתה אצלנו גם משפחה מתל אביב שהייתה איתנו, וישנו כולנו בחדר ביחד.
ומה הילדים זוכרים את הממתקים גם עכשיו? כן. בממד, לשים ממתקים, לשים סוכריות גומי בגמישות, זה מה שאנחנו אומרים, זה מה שאפשר.
וזה המקום, אם אנחנו רוצות רגע, אם אני רוצה לסכם או להגיד איזשהו משהו שהוא מאוד חשוב, זה התפקיד שלנו כהורים בתקופה הזאת. כמה תפקידים. אחד, זה באמת לייצר מקום שנותן את המענה האמיתי. זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לסלף את האמת ולחשוב איפה אנחנו משייפים דברים ומה הדברים הנכונים.
לרקח אותה. לא רוצה לסלף, אני רוצה לרקח אותה. אבל להגיד.
אבל להגיד, וגם זה לא רק פר גיל, כי אנשים מסתכלים, אוקיי, מגיל שנתיים עד חמש אפשר, זה מי הילד שעומד מולך. כי יש ילד בן חמש שהוא רואה את הדברים ומסוגל ורוצה יותר מידע.
והאם הוא סקרן יותר או פחות? בדיוק, סקרן יותר. כילדים הסקרנים אנחנו רוצים להגיד להם.
בדיוק. האם, אנחנו לא דיברנו על זה, האם זה ילד שהוא נעלם, ודווקא לא מדבר ולא שואל ומתנהל גם כמבוגרים? כאילו הכל כרגיל, איפה שם אנחנו קצת כן אולי קצת פוקינג, קצת לוחצים עליו כדי קצת לפתוח ולדבר. זה יכול להיות ממקום של לשאול שאלות, זה יכול להיות ממקום של לפרוק את שלנו, ווואי, היה לי יום היום נורא נורא קשה, כי שוב, תלוי בגיל, אבל אם זה מתבגר, אז הייתי היום בלוויה, והיה לי מאוד קשה, והייתי עצובה. או הלכתי, או עשה לי מאוד טוב, היום הלכתי לבשל לחיילים, ולאנשים שיצאו מהבתים שלהם בדרום, וזה עשה לי מאוד טוב, אז אנחנו נשתף, אז אנחנו, זה ייתן לו עוד, זה ייתן לו את הקרקע לשיתוף, יותר ממה שלומך, איך אתה, מה אתה יודע, מה אתה זה, שזה שאלות שיכולות להרחיק במקרה הזה, אבל הילדים הנעלמים האלה, אנחנו דיברנו על זה גם קצת בהרצאה שלנו, נכון. זה ילדים שבאופן כללי, אנחנו צריכים לשים לב אליהם, ולא לתת לעובדה שהם שקטים ורגועים, ולא מפריעים, כאילו ברקע זה, לשים לב אליהם, לשים לב אליהם, כי זה טריקי, הסיפור שם. הדבר הנוסף שרציתי להגיד שהוא נורא חשוב, התפקיד שלנו עכשיו, זה לייצר בסוף את החוויה הזאת של חוסן,
בדיוק.
של המסוגלות, של הכוח, ואפילו, זה לא נעים להגיד, של כיף. אני ראית, שמעתי ילדה שאומרת בזום, אומרת, כן, אנחנו עכשיו בחופשת מלחמה. אמרתי, וואי, באמת, ילדה, וואלה, ילדה בריאה.
את יודעת למה אני משווה את זה, פה ילדים, וסליחה על האסוציאציה, אבל זה בדיוק מה שעולה מהשיח הזה שלך, לשבעה, כשתקחי ילדים לשבעה, שהשבעה זה אחד הדברים הגאוניים ביהדות, באמת. מה הם חווים? אוכל וכיף, וכל המשפחה ביחד, ומדברים, והם כיף להם, בשבעה, לילדים, ככה הם מתארים. אבל זה בדיוק העניין. תראי, בכלל, אני רוצה, מכמה דברים שאמרת ככה, עולים בדברים שחשוב לי להגיד אותם, ואם נכניס פה עוד מונח, אני רוצה, עם אפופו שבעה, בשונה מחרדה, אבל הוא לא מחלה. אנחנו לא צריכים לקחת לא קלונקס ולא ציפרלקס ולא, ואנחנו לא צריכים תרופה לאבל. במצב של אבל, שהוא, כשאנחנו, כאנשי מקצוע מתייחסים לזה בערך כשנה, הוא מצב שיש בו, זה תהליך נורא נורא משמעותי של שיקום, של חוסן, ויש לו כל מיני שלבים. גם אנחנו, גם עכשיו בתוך התהליך הזה של האבל, יש את השלב של הכעס, ושל הזעם, ושל ההלם, ושל השוק, ולאט לאט
שמגיע... שאלות קיומיות.
בדיוק, שאת אמרת בהתחלה, ואם רוצים לברוח מפה או לא. וככל שהזמן עובר, מה שנוכח בתוך האבל הזה, זה בעצם העצב והאובדן, ההכרה באובדן. אני כבר מבין שהוא לא יחזור. כל אחד בשלב שלו. ואני חושבת שכשאת מדברת על משפחה, ושאת מדברת על הילדים, ושאני אפילו מדברת על אסוציאציה של שבעה, הילדים צריכים בבית לראות אותנו גם בוכים וגם עצובים, ואם גם דיברת קודם על יין ודיברנו ביחד, גם במקומות של האסקפיזם, אני יכולה להגיד לך שאנחנו, החברים שלנו במושב, אנחנו כל סוף שבוע, באצל מישהו אחר, באוכל יין, אנחנו כל פעם מדברים על שאנחנו נסיים את המלחמה הזאת עם רחבת היקפים, הכמות של האוכל, עכשיו, זה נורא חשוב, כי אנחנו, ברור שאנחנו עושים את זה אחרת, אנחנו לא נשמע מוזיקה, אבל אנחנו נהנים מאוד מהביחד. ואמרתי קודם שאנחנו מדינה שצמחה מאשמה ומשואה, אחד התכונות או אחד ההתייחסויות שמקשות עלינו, דרך אגב, בכלל באימהות, באימהות הישראלית והיהודית, בכלל זה אשמה. ואשמה היא מייצרת תדר נורא נורא נמוך ונורא נורא מקשה, ואנחנו לא מצליחים לצמוח ממנה. אז כשאנחנו יוצאים והביחד ושוטים ואוכלים ונמצאים גם עם הילדים, אנחנו משדרים להם גם את האסקפיזם, גם את מה שקראת, קצת ההדחקה, קצת הבריחה, ממקום של חוסן.
נכון.
ומה אנחנו מדברים שם? מדברים גם על זה. נכון. תוך כדי אוכל ותוך כדי בשר ותוך כדי זה, אנחנו מדברים על הכאב ומדברים על, ועל חברים שלנו שלא נמצאים.
ובוכים ונשברים ומחבקים.
זה הגדולה שלנו. נכון. זה החוזק שלנו. נכון. זה חוסן. נכון. וזה לתת משמעות לתוך הטרגדיות האלה. נכון. זה בדיוק זה. ולא רק שלא צריך לפחד או לחשוש מזה או להרגיש אשמה, שם אנחנו צריכים להיות. את יודעת, אחד הדברים הראשונים שעשו עם החבר'ה מהדרום, זה לקחת אותם, ואני גם באתי למלון כזה, שלתת להם, אני באתי יותר מהמקום של הסשנים הנפשיים והטראומה, אחד הדברים שעשו, זה הביאו להם לשם, מעבר לאוכל, ומעבר מטפלים במסאג'יסטים, ומניקור, ופדיקור,
וליצנים.
כל הדברים הפיזיים. נכון. אבל זה בדיוק זה, שינינו להם את האווירה, לקחנו אותם ממקום של טראומה וטרגדיה, למקום של כל הצרכים הפיזיים, זה נורא נורא, שיוכלו טוב, שישנו טוב, שתהיה להם שמחה, שיהיה להם דברים פיזיים, הפיזיות היא נורא 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 חשובה, זה מה שאנחנו עושים לילדים שלנו, אנחנו קונים להם אוכל טעים, אנחנו עושים דברים, אנחנו שומרים על המקומות האלה, יש את פירמידת הצרכים של מאסלו, אז קודם כל לפני, הרוח היא נורא חשובה עכשיו, זה מה שאנחנו רואים, הרוח הלאומית, אבל הרוח הלאומית נוצרת אחרי שיש את התנאים הפיזיים, אחרי שכולם מעמידים שם חפקים בדרום, ועושים זה ודואגים לאוכל בכמויות מטורפות, ולתספורות, ולמדים, ולבגדים, אבל זה הכי חשוב. דרך אגב, זה האוקסיטוצין.
נכון. אני בדרך כלל משתדלת לבשל ביום שבת, שיהיה לי להמשך השבוע, באותו סוף שבוע, בישלתי בשישי, סתם, וגם הייתי בלחץ לבשל, כי ידעתי שגם יש לי שבוע מאוד עמוס בעבודה, ידעתי שבעלי היה אמור לטוס לחול, אז הייתי, ובישלתי בשישי מה שבאמת אף פעם לא קורה, אף פעם לא קורה. ואחד הדברים שהרגיעו אותי והחזיקו אותי, נשבעת, זה נשמע כל כך מטופש, בימים הראשונים, זה העובדה שידעתי שיש אוכל מבושל בבית, ואני לא צריכה לדאוג לבשל, כי לא יכולתי להכיל את זה, לא הצלחתי לסיים משימה אחת, הייתי בסערה, הייתי ביום הראשון בכלל כמו זומבי, כמו אני מניחה כולנו, וכל כך עשה לי טוב שידעתי שיש לי את המרק לתת לילדים, ויש לי את הבולונז, ויש לי את הקציצות, ואני לא צריכה עכשיו לחשוב ולהגיד להם, טוב, תכינו איזה כריך, כי זה מה שהיה קורה אם לא היה לי אוכל. וזה עשה לי נשבעת, זה הרגיש לי מטומטם, אבל ידעתי שזה משהו שנותן לי שקט לפעול, לעשות דברים אחרים, להיות משמעותית במקומות אחרים, מבלי לדאוג לצורך הבסיסי הזה, אפרופו מאסלו.
ולא רק שזה לא טיפשי, אחד, אם את דיברת לסכם ועל גורמי החוסן, זה קודם כל הצרכים הפיזיים, לדאוג לשינה טובה, למרות שבדיוק דיברנו קודם על דיסוננס, שעכשיו אנחנו, איך שינה? בדיוק עכשיו אנחנו צריכים אותה יותר מכל, כמה שאפשר לישון טוב, כל אחד כמה שהוא יכול, לאכול טוב. גם עכשיו כשיש, אמרנו, אוכל מנחם ואכילה רגשית, אז לאפשר לעצמנו גם לאכול יותר, ולתת את הפחמימות ואת הסוכרים קצת יותר, כי יש לנו את ההורמונים האלה שאנחנו, שקצת עושים לנו מצב רוח. ולאפשר את הדברים האלה, לאפשר את המסגרת הזאת שמזינה, להזין בדיוק מה זה חוסן, מה זה לקחת שליטה במצב של אין שליטה, הרי על מה אני יכול לשלוט בסופו של דבר? אמרנו, אנחנו לא יכולים לשלוט על מה יקרה במדינה כרגע, אנחנו לא יכולים לשלוט על כמות ההרוגים שיהיו, אנחנו לא יכולים לשלוט על מתי זה ייגמר, אנחנו לא צריכים לחשוב קדימה, המחשבות קדימה מייצרות חרדה. נכון? אנחנו צריכים לחשוב על עכשיו, ומה זה כאן ועכשיו? זה על ההזנה, על מה שהילד שלי יאכל, על מה שאני אוכל היום, על הבריאות הנפשית, על המשמעות, דיברנו על משמעות, על מה שנותן לי משמעות, דיברנו על הדברים האלה, אם אנחנו מסכמות. זה בדיוק הדבר הזה, על נשימות, מי שעושה לו טוב נשימות, מי שעושה לו טוב לרוץ ולעשות ספורט, יום ביומו, לארגן את עצמנו, זה הדבר הכי חשוב עכשיו, זה חוסן.
הדבר היחיד שמקשה שלא נתנו עליו תשובה, אולי שווה לתת על זה איזושהי מילה, זה באמת מה עושים עם הילדים שקצת יותר מתכנסים, בטח המתבגרים, שאולי פחות עם חברים. עכשיו הם קצת חוזרים לשגרה, אבל כולנו לא יודעים באמת כמה השגרה הזאת היא באמת תישאר, שוב גם שם אין לנו שליטה. איך אנחנו עוזרים להם הביחד הזה, כאילו, אז לי מה שעולה זה באמת בבית, ארוחות משפחתיות, כאילו תמיד לדאוג שתהיה לפחות, לפחות ארוחה אחת משפחתית ביחד, בין אם היא מלאה או חלקית, אבל שתהיה ארוחה משפחתית. ממש להגיד להם, אוקיי, עכשיו אנחנו עושים טק ברייק, עכשיו אנחנו מפסיקים המסכים, ובואו נשב ביחד, אפשר ליצור איזה משהו ביחד, אפשר לשחק איזשהו משחק קופסה ביחד, אפשר סתם לשתוק ביחד, אפשר זה, אבל כן לדרוש מהם, להגיד, אפילו במקום של, כן. אני צריך אותך רגע איתי, כאילו שהם ידעו שהם, גם במקום הזה יש להם משמעות, אני צריך שאתה תהיה איתי. אז אם קשה להם חברתית במקום הזה, אז לפחות שהם ירגישו את זה בבית, אני משמעותי בבית.
אני יכולה לתת דוגמה הכי מהבטן של הבת שלי, בת 16. לקחה את זה באמת מבין שלושת הילדים הכי קשה, ובכלל זה גם מחזיר מעבר למצב הנוראי נוראי במדינה, והאבל והקושי, והיא גם הכירה חבר'ה שהיו במסיבה ולא בחיים, ומעבר לרגישות שלה, יש לה שני אחים בנים, והיא באמת גם הבחורה וגם רגישה, מכת הבחורות, יודעת, וגם רגישה מאוד, וכל הזומים שישבו על קורונה שהלכה שם לאיבוד, וראיתי את ההשתבללות, והיא לא נפגשה עם חברות, ומה שעשיתי, וזה מה שאני מציעה, ואני חושבת שזה גם מה שאת אמרת בדברים שלך, יש אצלנו, בגלל ההתגייסות במושב, אנחנו תוכל שגם אצלכם, אנחנו מגויסים מעבר לסנדוויצ'ים, ואמרתי לך לקטיף, גם לפטרולים וחמל, אז חייבנו אותה, לעשות משהו, בכלל בבית, איזושהי עשייה, שבהתחלה כמובן, לא היה לה חשק, מכירה את הפייק איט אנטיל יו מייק איט, שאנחנו הרבה מאוד עובדים על זה בחוסן.
לא בא לי.
לא בא לי, לא רוצה, עזבי אותי עכשיו, מה פתאום עכשיו, לא רוצה לעשות. שמצד אחד זה הכי ברור, ואת זוכרת שדיברנו שתינו לפני כמה דקות על הלא לרחם, הנטייה הטבעית זה, טוב, נו, אני אעזוב אותה, טוב, נו, שהיא תהיה בחדר, טוב, שתהיה רק עם הפלאפון ואני אעזוב אותה. לא. לא, לא ולא. אז חייבתי אותה לבוא איתי לחמל, בשעות שאני יודעת שהיא מתה על זה ולי בא למות, בין 12 ל-3 בלילה. היינו 3 משמרות בחמל, אצלנו, זה כזה כן. עמדה של תיאת של המצלמות. היה כל כך כיף, כזה זמן איכות איתה. ראינו קצת אורי חזקיה וקצת צחוקים וזה, כדי לא לראות את הדברים הקשים. היא התחילה לספר, אני מקווה שהיא לא תשמע את הפודקאסט, כי
תקרא אותך.
לגמרי. על בחור ועניינים וכאבים רגילים של היום-יום, ועל בסה רגילה של החיים.
ואיזה יופי.
זה פשוט היה מדהים. עכשיו, זה מה שגורם לה כבר לבצבץ, לצאת מתוך הביצה. באה איתנו בסוף שבוע, אמרתי לך שאנחנו באסקפיזם שלנו, הולכים לחברים, אז היא מגיעה. לא בא לה, אבל היא מגיעה. ואחרי שהיא מגיעה, היא לא צריכה להגיד, אני רואה
רואים,
לה. היא קורנת, היא מתאפרת, היא עושה דבר... זה בדיוק זה.
אתה מרגיש קצת, שואלת... קצת שגרתי.
אז את קודם כל, אם אני רוצה ככה לקחת את מה שאת אמרת, אנחנו צריכים כהורים לשים לב לשני דברים. מצד אחד, יש לנו את הילדים שאנחנו רואים עליהם הכל. למשל, אם לי יש את הבן ההיפר-אקטיבי, אז אם אמרנו שיש את הדפוסים, אז הוא עכשיו עוד יותר פיזי, הוא עוד יותר קופצני, הוא עוד יותר היפר-אקטיבי, עוד... לאפשר את הדבר הזה, ולראות את זה ולהכיר בזה, ולאפשר את התגובות ואת הטיפוסים, ולשים לב, ולשים לב לילדים שאנחנו אמרנו שאנחנו צריכים לדבר איתם על הדברים ועל הזוועות ולהסביר להם. אבל גם להתייחס בדיוק מה שאת אמרת לילדים שנראים לנו השקופים האלה. לילדים שאנחנו אומרים, יאללה, הוא בסדר, או יאללה, היא בחדר. הילדים שפחות מעיקים עלינו כרגע, נכון? כי יותר מעיק עלינו הילד שבוכה, שצועק, או
שרץ,
שמעצבן אותנו, שמבקש את תשומת לב, או ש... אז אנחנו צריכים להתייחס לילדים האלה שהם קצת נעלמים לנו גם באלף, לא רק בעין, ולשים לב אליהם, ולשים לב להשתבללות, ושם להיות. ואני מזכירה לחדר ולכל מי ששומע, זה הצמיחה. מטראומה. דווקא עכשיו, יותר מכל תקופה אחרת, אנחנו יכולים להיות לילדים ולהצמיח אותם, ולהיות ביחד ולהתייחס לדברים שלא התייחסנו לפני, לעשות איתם את השיחות האלה קצת יותר מאוחר בלילה, אם זה מתבגרים, כי הולכים לישון מאוחר.
לייצר תקשורת
להתקרב אליהם, לייצר תקשורת, לדבר על דברים.
נכון.
וזה נורא נורא חשוב. ולדבר על דברים של החיים, להוריד את האשמה, לא חייבים לדבר רק על המצב. לא. להפך,
נכון.
לדבר על היום-יום. נכון. אנחנו חייבים את זה.
נכון. אז קודם כל אני רוצה ממש להודות לך, שעוד פעם הייתי איתי ולצידי ותמיד, גם אני זוכרת ההתכתבויות שלנו בימים הראשונים, של, אני זוכרת שאני נראה לי הייתי, הרגשתי לך בהיסטריה כזה, הייתי כזה, מה עושים? אבל מה קורה פה? מה... היינו, וכזה אמרת לי...
לא, אז איפה לא מרגישה לי בהיסטריה?
אז אני הרגשתי ש... אז אני חייבת להגיד לך, אולי זה חשוב שתשמיע את זה, שממש... נתת לי איזשהו עוגב, נתת לי רגע הסבר לעצמי. כי אמרתי לך, אני חושבת באחת ההתכתבויות, מה עושים? אבל מה עושים עכשיו? אמרת לי, ידר, עכשיו התפקיד שלנו זה להיות משמעותיים עבור אחרים, ולעזור להם, ואנחנו יכולות, ואנחנו זה, אני לא זוכרת בדיוק איך ניסחת את זה, ולגמרי לקחתי את זה, וזה מין ניער אותי, ואמר לי, אוקיי, אוקיי, הבנתי, 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 אני בסדר, אני אשתמש במה שיש לי. אז תודה.
תודה גם לך. על ההזדמנות ועל השיח הזה האסוציאטיבי והכל כך מהלב ועם הרבה חשיבה. מקווה שעזרנו.
אני גם מקווה. תודה.